הרמב"ן טוען שזה רק על הלכות דאורייתא. והבחנתי בסוף השיעור, נדמה לי שזה היה בסוף השיעור הקודם, הבחנתי בין שני סוגי סמכות, סמכות מהותית וסמכות פורמלית. אמרתי שסמכות מהותית זה כמו סמכות של איש מקצוע. זאת אומרת, אתה שומע בקולו כי הוא יודע יותר טוב ממך. זאת אומרת, אתה פשוט רוצה לעשות את מה שנכון. אז אתה שומע בכל מי שיודע יותר טוב מה שנכון. סמכות פורמלית זאת סמכות שנובעת מסטטוס או מתפקיד או מפונקציה. כמו כנסת למשל. אז לא צריך להניח שהכנסת, אי אפשר להניח, שבכנסת יושבים האנשים יותר חכמים מאיתנו. סמכותם לא נובעת מהעובדה שהם צודקים. היא נובעת מזה שזאת הכנסת, היא נבחרה, וזה המוסד המוסמך לקבוע את החוקים.
אבל אחרי אמרת שזה כבר לא תופס.
מה זאת אומרת לא תופס?
זה יכול להישאר
ירוחה. לא תופס אחרי שאין סנהדרין. הסמכות הזאת ניתנת רק לסנהדרין.
לא, בימינו זה לא תופס.
כן, הסמכות הזאת ניתנת רק לסנהדרין. אמרתי חוץ מהחינוך שרוצה לטעון שזה נכון לבית דין הגדול שבכל דור. הגדול אין פירושו במובן המקצועי, בית דין הגדול בשפה התלמודית זה סנהדרין. אבל בשפה בתר תלמודית, בית דין הגדול, הכוונה בית דין הגדול שבדור, או מי שגדול הדור או משהו כזה, יש בספרות ההלכתית התפתחו כל מיני סמכויות שניתנות לבית דין הגדול שבדור. וזה לא סנהדרין, הם לא סמוכים. הסמיכה הסתיימה, יש ויכוח קצת מתי היא הסתיימה, אבל איפשהו באזור, בתקופה התלמודית או קצת אחריה. יש למשל, הפוסקים מביאים שרבינו תם והראש, אחד מהם אני חושב שחתך אף לאישה שנאפה. והטענה הייתה שאי אפשר לתת עונשים גופניים, אפילו בית דין סמוך, אולי לעשות את זה שלא מן הדין, כי אין, מבחינת עונשי התורה אין עונש גופני, יש מלכות, אין חיתוך איברים, זה לא קיים בהלכה. אבל הטענה היא שהבית דין הגדול שבדור כן יכול לעשות את זה, וכל עוד, נגיד, הרבנו תם והראש נחשבו בתקופתם, כבית דין הגדול שבדור. זה למשל מין משהו שמופיע בפוסקים, לא ברור מה המקור שלו דרך אגב. אין לזה מקור ברור, לפחות למשהו שאני יודע, אבל כן מתפתח איכשהו בפוסקים העניין הזה של סמכות הבית דין הגדול שבדור. נדמה לי שחלק מזה זה פשוט מילוי לקונה. בסך הכל הרי ברור מה הרעיון של איזושהי סמכות שתהיה בקצה הפירמידה. צריך סדר. עכשיו, ברגע שאין בית דין הגדול במובן של סנהדרין, אין סמוכים, אין בית דין, זה מרשם לאנרכיה. ולכן איכשהו נוצרים דפוסים היררכיים, במובנים מסוימים יש מאין. זאת אומרת, אין באמת מקור אמיתי, אבל איכשהו התפתחו כל מיני היררכיות אד הוק כאלה. אז בית דין הגדול שבדור ממש נכנס לתוך ההלכה. כמובן, יש דברים אחרים, כמו, אני יודע מה, הסנהדרין שהקים נפוליאון, כן, או ועד ארבע ארצות. זה כל מיני מקומות שבהם ניתנה איזושהי סמכות ממש ריבונית על היהודים, של אזור מסוים. ואז עוד פעם, פתאום התחיל להתפתח מבנה דמוי סנהדרין כזה, למרות שעוד פעם לא הייתה סמיכה, לא היה שום דבר, אין, במובן ההלכתי הפורמלי אין שם סמכות, אבל כן, נוצרות סמכויות יש מאין.
מאמינו ארבע
ארצות? ועד ארבע ארצות, זה היה במרכז אירופה, התפתחו שם, כן, התקבצו ככה כמה, אז זה היה ארצות, היום זה לא מזוהה עם ארצות שיש היום, זה בוהמיה, מורביה, לא זוכר, כל מיני. זה צ'כיה נדמה לי, זאת אומרת מרכז אירופה איפשהו, נדמה לי אם אני זוכר נכון, שהיה שם איזשהו גוף רבני מרכזי שכל הקהילות מכל האזור הסכימו שהוא יהיה הגוף העליון, זה דבר נדיר, וזה בעצם התחיל להתנהל קצת כמו מדינה, או כמו ממש רשות שלטונית שיש לה סמכות, וכמובן גם השלטון הגוי הכיר בזה, ואתם קיבלו אוטונומיה לקבל החלטות ולפעול ולהשליט את מהותם.
כנראה אצל רבינו תם גם.
אצל רבינו תם הייתה הכרה יהודית בגדלותו, לא הייתה לו סמכות פורמלית. הוא לא ישב בתור איזה בית דין שהעולם היהודי הסמיך אותו לקבל החלטות, אבל דה פקטו...
לא, הגויים אני אומר
איך... הגויים אני לא יודע. לא יודע אם הייתה שם איזושהי... בצרפת של אותה תקופה קשה לי להאמין שהייתה אוטונומיה שנתנו ליהודים. לפחות עד כמה שאני מכיר את המציאות שהייתה שם.
הם גובים מהמיסים, אז חייב להיות מישהו שהם באים אליו, איזה יהודי ככה של החצר שהם...
לא, זה יכול להיות שהם מישהו שממונה על גביית המיסים, אבל שהם נותנים לו סמכויות לקבל החלטות משפטיות, לא על מיסים. לשפוט את האנשים. כן, אפילו בדיני ממונות, זאת אומרת, במקום בתי משפט של המדינה, זה דבר לא פשוט, תראו בארץ, אצלנו, עד כמה זה מסובך ועד כמה לא רוצים לתת לבתי דין סמכויות, ובצדק, כי צריך להיות איזשהו סדר משפטי, יש מערכת משפטית, אי אפשר פה לעשות מערכות כפולות, מה יקרה עם יהודי רב עם גוי, זאת אומרת, לאיפה ילך, מה, איזה מערכת משפטית תהיה תקפה לגבי מקרה כזה, זה מאוד לא פשוט, זאת אומרת, אם מתן סמכות ליהודים זה לא רק רשעות, לפעמים זה גם היה רשעות, אבל לא תמיד, זאת אומרת, יש פה איזשהו היגיון משפטי שאומר שאתה לא יכול לרשות לעצמך מקביל, יש על פי ערכים אחרים בכלל, לא על פי החוקים שקובע הפרלמנט או המלך או מי ששולט באותו מקום.
מה לגבי דין שליחותיו?
שליחותיו זה משהו אחר, זה הפתרון שאותו מצאו כשלא היו סמוכים, אבל דין שליחותיו באמת לא מחליף את הסנהדרין, דין שליחותיו בסך הכל נותן לבתי דין מקומיים לדון בדברים שהם שכיחים ושיש בהם פסיידה, גמרא בבבא קמא מדברת על זה, וזהו. ובאותם מקומות, בית דין ששלושה יכול לדון בין שני אנשים ולהוציא דין, אחרת גם את זה אי אפשר היה לעשות. אתם פועלים כשלוחים של בית דין הקדום, אבל זה לא איזה סמכות שלטונית. זאת אומרת, אתם לא יכולים לקבל החלטות, לחוקק, אין לו תסור כלפיהם, אין...
לא, אז איך בבינו אותם עשה את זה?
אמרתי, הוא עשה את זה דה פקטו והכירו את סמכותו לעשות את זה. דה פקטו, אין מקור.
הייתה מתלוננת אצל השלטון, והיום מכניסים אותו לביתו.
לא, איך הגויים נתנו לו את זה, אין לי מושג, זה ראשון היסטוריוני. אז אני שואל איך מבחינת ההלכה הוא ירשה לעצמו לעשות דבר כזה, הוא כנראה החליט מדעת עצמו, שהוא הבית דין הגדול של הדור, והוא יכול לעשות את זה במקום שהשעה צריכה, בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין, נתן לעצמו את הסמכות הזאת, וכנראה שה... רבנים או הפוסקים של אותה תקופה והתקופות שאחר כך הכירו בזה. זאת אומרת, אגב, יש במערשל אמירות מאוד מעניינות. מערשל כותב שאנחנו רגילים לזה שהרמב״ם גדול הפוסקים וכו'. מערשל כותב שהרי ורבנו תם היו הרבה יותר גדולים מהרמב״ם. אז אין לה שוות בכלל. זה ליגה אחרת.
מה, הם חיו באותה תקופה?
פחות או יותר. טיפה אחרי.
מי זה רבנו תם?
הרי ורבנו תם, שני אחים.
רבנו תם ונפש
לרש. שניהם, גמרי.
שניהם. בסדר, הם היו באשכנן.
מה?
שניהם היו
באשכנן. מרשל, אתה אומר, הוא מוטה. יכול להיות.
לגבי השליחותיו, כמו שלקחנו לעצמנו את הסמכות של שליחותיו, יש מאין, אז אנחנו יכולים לקחת לנו את הסמכות של הסנהדרין, יש מאין, מדין שליחותיו, על אותה סברה.
האמת שאנחנו, שליחותיו זה מופיע בגמרא, בגיטין ובבבא קמא, שזה המנגנון שמאפשר לבתי דין, אחרי שכבר אין סמוכים, או בבבל, כשהיו סמוכים בארץ ישראל, אבל בבבל לא היו סמוכים, כי אין סמיכה בחוץ לארץ, לדון. בעיקר בדיני ממונות.
שם נשליח.
כן, זאת אומרת, אתם נחשבים כשלוחים של הסמוכים שבארץ ישראל, ואחרי שכבר לא הייתה סמיכה, זה עוד יותר מרחיק לכת, הם שלוחים של הסמוכים שהיו, וכבר נפטרו. זאת אומרת, זה חידוש בדיני שליחות, שבכלל שייך דבר כזה. אין דבר כזה שליח לבן אדם מת. זה מאוד, זה מרתק. התקנה שליחותיו זה עניין מרתק, אני לא יודע כאן את זה כאן. אולי פעם נדבר על פיקציות, אז אני אדבר על זה גם. זה פיקציה, לתת. בכל אופן, אז זאת התקנה שמאפשרת לבתי דין לדון, אבל עוד פעם, נותנת להם סמכות מקומית על בעלי דין שבאים לפניהם לברר את הסכסוך הממוני שיש ביניהם, כי באמת צריך סדר, אין מה לעשות, צריך איזשהו גוף שצריך לנהל את העניינים, אבל זה לא סמכות שלטונית, זאת אומרת, זה לא סנהדרין, הם לא יכולים לחוקק, הם לא יכולים... הדברים שלהם לא, באופן עקרוני לא מחייבים את הציבור, אלא אם כן הציבור קיבל אותם על עצמו.
זה מנגנון שתיאורטית יכול לשמש בחידוש הסנהדרין?
היום לא היו עושים את זה גם לבית דין מקומי. אני חושב, עוד פעם, אלא אם כן ההכרח היה קוראים לזה. התקנה שליחותה היו טוב שעשו את זה בגמרא, אחרת זה לא היה נוצר. או היה ראשונים גם את זה, אבל אחר כך אני בספק אם זה היה נוצר בכלל. תקנה שליחותיו יושבת תקנה של הגמרא, ולכן בעצם היא מקבלת איזושהי סמכות. ואת אם מישהו היום יעשה משהו כזה, אז מי שמך? זאת אומרת, ישאלו אותו מי אתה.
אבל
לכן נכון שעקרונית אפשר גם היום לעשות את מה שהגמרא עשה, אבל העובדה שאת הסמכות של הגמרא, עוד לא דיברתי את זה, אני אדבר על זה, סמכות של הגמרא קיבלנו כמו בית דין הגדול, ולכן אם זו תקנה שלהם, אז זה כבר ממילא נחשב כמשהו תקיף. אז בקיצור, אז הסמכויות שניתנות לבית דין, בחוץ משיטת החינוך, אני אומר, בתפיסה המקובלת, זה לבית דין הגדול, זה סנהדרין. אמרתי שבמובנים מסוימים, קצת מזה גם נלקח לבית דין גדול בדורות של אחר כך, גדול במובן שהוא באמת יותר גדול, לא בית דין הסנהדרין, בית דין העליון, אלא בית דין שנחשב, כן, יש אפילו, אני נזכר עכשיו באבקת רוחל, זה השו"ת של רבי ספקרו. אז הוא כותב שם באחד מפסקי הדין, זה פסק דין שהוא ישב וכתב בבית דין שלו, ושם ישב גם המבית, היה ביניהם הרבה סכסוכים. אז המבית, מישהו ביקש מאחן דנטוני, תכתבו לי את הנימוקים. מה זה אומר? בגמרה מופיע העניין הזה של לבעל דין, יש זכות לדרוש, תכתבו לי את הנימוקים, למה פסקתם שאני חייב, או למה חייבתם אותי בדין? בפשטות אתה כותב את זה כדי שהוא יוכל להתלונן עליך, זאת אומרת ללכת לבית דין אחר, הוא אומר תראו, אלה הנימוקים, זה לא נימוקים נכונים, שיבטלו את פסק הדין, למרות שאין באמת סמכות לבטל פסק דין של בית דין אחר, אבל לא חשוב, זה מה שהגמרא אומרת. אז אתה יכול לבקש מבית הדין שיכתבו לי לך מאיכן דנטוני, והמבית באמת טען שהוא גם היה בדעת מיעוט בפסק הדין, נדמה לי מה אני זוכר את המקרה, והוא אמר כן, צריך לכתוב להם את הנימוקים, אם הם רוצים, שישכנעו בית דין אחר, אני לא יודע. והרבי ספקרו התעקש שהוא לא מוכן לכתוב להם מאיכן דנטוני, כי הוא הבית דין הגדול שבדור. אין לכם בפני מי להתלונן, זאת אומרת, אני הכי גדול. אז שום, אף אחד לא יוכל לבטל פסק דין שלי. מאוד מעניין.
אז מה, אבל זכותם לדעת מאיפה רוצים את זה.
מה? למה זכותם?
מה?
רק בשביל להתלונן, אין זכות כזאת.
למה בשביל להתלונן
לדעת? הגמרא לא נותנת זכות כזאת. אתה אומר שאולי זה לא צודק, בסדר, אבל הגמרא לא נותנת זכות כזאת. לפחות ככה הוא פרש. הוא טען שהזכות הזאת היא רק בשביל האפשרות להתלונן. אם אין לך אפשרות להתלונן, אז נגיד, בבית דין הגדול, אם הוא היה דן אותך, אין לך מה לבקש מאיכן דנטוני. אצל מי תתלונן על בית דין הגדול? בסנהדרין. כמו שסנהדרין לא דנים סתם אנשים מהרחוב, דנים אולי מלך או דנים, לא משנה, אבל ברמה העקרונית אין לך מה לבקש מאיכן דנטוני, כשאין לך מה תעשה עם זה. זאת אומרת, תלמד עם זה אחרי זה בסדר הערב, תחזור על הפסק דין, אז אין לך מה לעשות איתו. טוב, בכל אופן, אז הסמכות הזאת ניתנת לבית דין הגדול, שיטת החינוך שאמרתי זה בית דין גדול גם בדורות שאחר כך, אבל בפשטות זה לבית דין גדול, הכוונה לסנהדרין. אבל זה ממשיך גם הלאה, על זה אני חושב שדיברתי פעם, אני כבר לא זוכר באיזה הקשר, זה ממשיך הלאה עד חתימת הגמרא. כשהמושג חתימת הגמרא בעצמו כמובן שנוי בהרבה מחלוקות, במיתוס, באתוס ההלכתי המקובל, רבשי ורבינה חתמו את הבבלי. רבי יוחנן את הירושלמי, ערך
הוא חתם.
הירושלמי, זה המאה החמישית, אני חושב שישית, משהו כזה. חתמו את הבבלי, די... לא סביר שזה ככה, אתה אומר, תמרות מקובל היום.
בסוף בהתחלת כתובות דן שם בשאלה אם הרב החי שמופיע שם בגמרא, אם זה רב החי גאון או שזה המורה.
רב אחא.
רב אחא.
אז בסוף זאת אומרת שכל רב אחא בגמרא זה רב החי גאון.
דווקא שם הוא אומר שזה המורה. אבל עצם העובדה שהוא פותח את הדיון.
לא, אבל יש תוספתים שאומרים שכל רב אחא בגמרא זה רב החי גאון. לא היה רב אחא, המורה. כל רב אחא הוא רב החי גאון. ויש בתחילת קידושין, יש סוגיה שכמה ראשונים כותבים שזו תוספת סבוראית, דף ב' של קידושין. דרך נקרא, דרך זכר, יש שם איזה דיון נורא מוזר. אבל כשקראתי את הסוגיה, לא ראיתי את הראשונים האלה, אמרתי, זה לא הגמרא. זה לא, זה פשוט לא, זה ברור שזה לא נכתב על ידי אותם אנשים, זה משהו אחר. ואחרי זה שמחתי לראות שהראשונים באמת כמה ראשונים מהירים, שזו תוספת סבוראית. יש כל מיני מקומות, מה שהיום ככה, כשחוקרים אומרים את זה, אז אנשים מתקוממים, בראשונים זה מופיע. לא כל כך הרבה, אבל יש פה ושם אותו הראשונים כותבים שיש תוספות סבוראיות או גאוניות. צריך להבין שרב החי גאון זה בעל השאילתות. זה הבן של רבי גאון. מדובר על... סוף תקופת הגאונים, צריך להבין, עברה תקופת הסבוראים, עברה תקופת הגאונים, אנחנו נראה למאה העשירית 11, כמעט בריף כבר, בסדר? זה תוספת מטורפת, זאת אומרת, זה 500 שנה אחרי שנחתם השס. טוב, צריך להגיד, תוספות מסוימות נכנסו, זה עוד לא אומר שש"ס לא היה חתום. דברים, יש להם איזושהי דינמיקה. הטענה המחקרית המקובלת היא שהש"ס לקח לו כמה מאות שנים עד שהוא התגבש. זאת אומרת, זה לא היה תהליך של חתימה שעבר שהיא לא הבינה, יכול להיות שהם עשו עבודה משמעותית של כינוס ועריכה, אבל בסופו של דבר לא היה אקט של חתימה חדה, אלא זה היה מין משהו שלקח כמה מאות שנים עד שהוא התגבש לטקסט שאנחנו מכירים היום. בכל מקרה, כך או כך, לפחות נגיד, גם בתקופת הגאונים זה כבר מופיע, ובוודאי בתקופת הראשונים, ברור שלבחינתם הש"ס נתפס כמקור לחלוטין. כמו בית דין הגדול, הם לא חולקים על הש"ס. כן? כל מה שבית דינם שרבשי ורבינה חתום עליו, זה לא, אף אחד לא דן בזה. זה לא פתוח לדיונים. מה הפשר? וזהו. מאז יש ניסיונות לעשות סמכויות נוספות, רמב״ם, שולחן ערוך, שום דבר לא באמת נתפס בצורה המלאה. יש כאלה שהצליחו יותר, יש כאלה שהצליחו פחות, שום דבר לא נתפס בצורה מלאה כמו הש"ס. על הש"ס אף אחד לא חולק. אפשר לעשות פרשנות יצירתית, אפשר להציע דברים, לא יודע, להגיד טעות סופר, בסדר, טעות סופר זה לא יכול לחלוק על הש"ס, זה לטעון שנפלה טעות. אין, ברגע שהמסקנה היא שזה מה שהש"ס אומר, אתה לא יכול לחלוק. זה מוסכם על כולם. והראש גם כותב, בסנהדרין בפרק ד', הראש גם כותב ששם זה נגמר. זאת אומרת, רק בש"ס. זאת אומרת, כל מה שאחרי הש"ס, כולל הגאונים, שבתקופת הראש נתפסו כסמכות על, כמו שנגיד אנחנו היום מתייחסים לראשונים, הוא אומר לו, רק הש"ס יש לו סמכות, אבל הגאונים אין להם סמכות. הוא מביא שם ארבע דעות או חמש דעות, רייבד ובעל המאור, והוא עצמו, הוא דן שם בכל הדעות של הראשונים, וזה חכם אחד שהוא מביא כל אחד עם דעה אחרת, אם אתה יכול לחלוק אם יש לך סברה, אם אתה יכול לחלוק גם בלי סברה, סתם כי נראה לך, יש לך ראיות, לא משנה, השאלה היא, אבל שיטת הראש, וכך מופיע אחרי זה גם, מי שהרי מה מזכיר את זה אפילו בשולחן ערוך, שרק על התלמוד אפשר לחלוק. מה הפשר העניין הזה של סמכותו של התלמוד? למה הוא פתאום קיבל מעמד של בית דין הגדול? טוב, אפשר לשאול את זה בשתי צורות. א', למה עשו את זה? וב', למה כשעשו את זה זה תקף? זאת אומרת, מה המנגנון ההלכתי שנותן לדבר הזה תוקף? זה שאלות שונות. את השאלה, למה יש מוטיבציה לעשות את זה? מה זה מועיל לעשות את זה? אם התורה אומרת לך רק בית דין הגדול, אז מה אתה מוסיף מעבר למה שהתורה אומרת? אז זה שאלת המוטיבציה. אבל זה שיש מוטיבציה זה יפה, אבל מי אמר שהדבר הזה הוא תקף, שאפשר לעשות את זה? יש לי המון מוטיבציות לעשות המון דברים, אבל יש דברים שההלכה לא מאפשרת לעשות, למרות שהמוטיבציות הן מוטיבציות טובות ונכונות. אז זה שתי שאלות שונות. לגבי השאלה, למה זה תקף, זה מביא, הזכרתי אני חושב את הרמב״ם על חידוש השמיכה בפעם הקודמת, נדמה לי, נכון? הרמב״ם יש לו סברה מחודשת, הוא טוען שלעתיד לבוא, הרי צריכה לחזור השמיכה, מקימים סנהדרין, כן, ושיבה שופטינו כבראשונה, איך זה יקרה, שואל הרמב״ם. הרי יש דין בדיני שמיכה, שאדם יכול להישמח אך ורק בבית דין שהם עצמם סמוכים. זאת אומרת, ברגע שנקטעה שרשרת השמיכה, אי אפשר להמשיך אותה יותר. זה משהו שהוא לא הדיר. כן, אי אפשר להחזיר אותו חזרה. ואז אומר הרמב״ם, אז איך יכול להיות שלעתיד לבוא, תחזור הסנהדרין, אין מנוס, אלא להסיק שבכל זאת ישנו איזשהו מנגנון שכן יכול להחזיר את הדברים מלמטה. הרמב״ם כנראה לא היה מוכן לקבל שלא יודע מה יבוא אליהו הנביא ויסמוך אנשים או מין תהליכים מיסטיים כאלה. הוא לא מקבל את זה. זה אמור להיות מעוגן בכללי ההלכה. זאת הנחה שלו, לא כל הראשונים, כנראה לא כל הראשונים מסכימים. אני לא מכיר מישהו שכותב במפורש נגדו, עד אולי תקופת הרלבח ותחילת האחרונים, פולמיס הסמיכה במאה ה-16, אבל בראשונים יש דיוקים, דיוקים שונים, יש ברש בנירה שהוא לא מסכים ברמה, אבל זה לא, לא חושב שיש איזושהי אמירה מפורשת, זאת אומרת אני לא מכיר. מה הפשר העניין הזה? לא? על מה זה מבוסס? אז הרמב״ם טוען, זאת אומרת, עוד פעם, המוטיבציה שלו להגיד את הדבר הזה, או הראייה שלו, שצריך להיות מנגנון כזה, זה מה יקרה לעתיד לפעמים. איך זה קורה? אז מה המכניזם? המכניזם הוא שצריך את הסכמת כל חכמי ארץ ישראל. לא יודע למה הוא החליט על ארץ ישראל, אגב, לא כל חכמי ישראל בכלל. אבל ככה הוא החליט, שאלה מעניינת מאיפה הוא לקח את זה, לא ברור. חבר'ה של הציונות הדתית נורא אוהבים את זה כמובן, כי זה מראה את סגולתה וחשיבותה של ארץ ישראל. אולי, אני לא יודע. בכל מקרה, אבל זה מה שהוא אומר.
זה הפסיקה. גם כשהמרכז עבר לבבל, יש שם שרב חיסדא הכנס בבבל, אז אמרו לו מה, חיסדא הכנס בבבל? לא, למרות שהמרכז התורני הוא בבבל, אבל ארץ ישראל טובה.
לא, כי בארץ ישראל היו סמוכים. בארץ ישראל באותה תקופה היו סמוכים. מה שכתוב שאין דנים, שלא דנים דיני כנסות בבבל, או עיסוי על גט, שם בגיטין, או בבא קמא, זה בגלל שבארץ ישראל היו סמוכים.
אבל עכשיו לא הבנתי זה ככה.
ברור שכן, זה ככה. תסתכל בגמרא בסנהדרין, בדף ה' למשל, יש שם ממש מרוץ סמכויות בין ארץ ישראל לבבל, מאוד מעניין שם. מי שרואה את זה במשקפיים היסטוריות, את הסוגיה שם, עם רב נחמן מומחה לרבים, שם יש שם סיפור מעניין.
תוקפים אותו שהוא גובה כנסות, לא בגלל שהוא לא סמוך, אלא בגלל שהוא בבבל.
לא, לא, בגלל שהוא לא סמוך, כי בבבל אין סמיכה ומעילה, לא דנים כנסות. אם יבוא חכם ארץ ישראלי לבבל, הוא יכול לדון כנסות, אין שום בעיה. הוא סמוך, פורש בגמרא. כן. חכם סמוך, וגם ברמב״ם, כל הפוסקים, חכם סמוך יכול לדון בכל העולם. הוא צריך להישמח בארץ ישראל. אבל אחרי שנגמרה הסמיכה, הרמב״ם כאילו ממשיך את הסמיכה, רק הוא מעביר אותה לכל חכמי ארץ ישראל. זאת אומרת, יכול להיות שזה בא מהמקום הזה, שבאמת סמיכה נעשית רק בארץ ישראל. אז אומר הרמב״ם, בעצם מה אני עושה? אני הרי מחדש את הסמיכה מלמעלה, כלומר, בדרך כלל סמיכה טופ דאון. זאת אומרת, יש הקדוש ברוך הוא סמך את משה, משה את יהושע וכן הלאה.
אז רק מגלגלת בעיה למטה, מי מגדיר מי חכם בארץ
ישראל? בסדר, לא, זה שאלה אחרת. אני חושב איפה הרמב״ם מוציא את הקריטריון הזה בכלל, עד כמה הוא ישים, ואם אפשר להגדיר את זה, זאת שאלה פרקטית יותר. אבל אני שואל כרגע, מאיפה הרעיון התיאורטי הזה? למה דווקא חכמי ארץ ישראל ולא כלל חכמי ישראל? בהנחה שאני יודע להגדיר מי חכם ומי לא. מי חכם וישמור אלה. אגב, בפולמוס הסמיכה במאה ה-16 לא היה ויכוח. לא היה ויכוח מי הוא חכם. היה ויכוח לעצם העניין, האם נכון לחדש את הסמיכה, אבל דווקא זה אז לא הפריע. זאת אומרת, היה ברור שהחכמים המדוברים הם האלה שמתווכחים שם. אמר אלבך בראש חכמי ירושלים, והמרי ברב ויוסף קארו כן בראש חכמי צפת, ואף אחד לא ירער על זה שהם החכמים הרלוונטיים של ארץ ישראל. כל השאלה זה אוקיי, הוויכוח, האם לחדש את הסמיכה או לא. זה מאוד מעניין היה שם, כי החכמי ירושלים היה להם יתרון כפול. קודם כל הם חשבו שלא נכון לחדש את הסמיכה. בבית, כיוון שהרמב״ם דורש את כל חכמי ארץ ישראל, אז אפילו אם אנחנו טועים, אבל כל עוד לא הסכמנו, לא תוכלו לחדש את הסמיכה אפילו אם אתם חושבים שכן. כי צריך את כל חכמי ארץ ישראל, ואנחנו לא מסכימים. זה היה מעניין שם. טוב, אז ניסו לדון שאולי רוב חכמי ארץ ישראל יספיק, כי רובו ככולו, והרוב היו בצפת באותה תקופה. טוב, מאוד מעניין, בקיצור, זה מסע ומתן מרתק. בכל מקרה, אבל ענייננו, אז כן, למה, אז אמרתי, אז המנגנון שמכוחו כנראה הסכמה כזאת מקבלת גושפנקה, זה בעצם שמדובר פה בהסכמה כללית של הציבור, גם אם לא הציבור של ארץ ישראל, אז כלל חכמי ישראל. ברגע שכולם מסכימים שלתלמוד יש סמכות, זה כנראה נתפס כמו בעצם מינוי של סנהדרין. כמו מינוי של סנהדרין. והחידוש הגדול הוא שבדרך כלל הסמיכה ומינוי הסנהדרין באים מלמעלה. ופה יש איזשהו חידוש במובן מסוים קצת דמוקרטי, לא בדיוק דמוקרטי במובן של שלטון הרוב, בטח לא שוויון זכויות לכולם, זה רק לחכמים קובעים פה, אבל כן יש משהו שמעביר את המושכות לבני אדם, זאת אומרת, את הסמכויות לבני אדם, ובעצם אם כלל ישראל מסכים, זה תחליף למינוי מלמעלה של הקדוש ברוך הוא, דרך משה רבנו, ושרשרת הסמיכה הרגילה. זה חידושו של הרמב״ם. עכשיו, אני מניח שהמנגנון שמכוחו יש תוקף לסמכותו של התלמוד, זה מנגנון דומה. זה לא כל חכמי ארץ ישראל, זה כל חכמי ישראל בכלל. זאת אומרת, כל הפוסקים הסכימו שהתלמוד נחתם ואי אפשר לחלוק עליו. זה המנגנון שנותן תוקף לסמכות של התלמוד. אבל מה הייתה המוטיבציה? טוב, המוטיבציה היא די ברורה. אנחנו בסך הכל בלי סמכות יהיה בלגן. נכון? אז למה לא עושים את זה היום? אז גם היום יש את אותה סברה. מה קרה שם? נדמה לי, אני חושב, לפחות, אני לא יודע אם זה היה מודע, אבל לפחות הייתה שם איזושהי אינטואיציה, אולי אפילו סמויה, היסטורית, מאוד מעניינת בעיניי. נגיד, סמכותו של התלמוד התקבלה, נגיד, בתקופת, אני מניח, בתקופת הגאונים, ומעלה. אוקיי? אנחנו מדברים כבר לקראת המאה השמינית, שהיא תסירית לספירה. וכן, סבוראים עדיין נחלקו על הגמרא, יש חלקים בגמרא שהם כנראה סבוראים, זאת אומרת, זה עוד לא היה, שם זה עוד לא היה חד משמעי. מה קרה שם? אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אז צריך לדעת ש... כשהיינו בארץ ישראל, אז היה מבנה היררכי מאוד מסודר. הסנהדרין, היו בתי דין של שבטים, היו בתי דין של ערים, של 23, כן, תחת הסנהדרין, אלה מינו בתי דין של שלושה לממונות, ותהייתה איזושהי היררכיה מאוד ברורה. איך ייפלא ממך דבר, אתה הולך לסנהדרין, אם אתה לא יודע, אתה עולה למעלה, אתה שואל שאלה, ברור שהסנהדרין גם מחליטים מי יהיה בבית דין, מי סמוך, מי לא סמוך, כן, זה הוועדה למינוי שופטים גם הסנהדרין, זה לא רק בית המשפט העליון, זה כמו היום. בית המשפט העליון הוא גם הוועדה למינוי שופטים. אז זה היה גם אז, יש להם מקור טוב. בכל מקרה, שם הייתה היררכיה ברורה. מה קרה כשעברו לבבל? בארץ ישראל העסק קצת הידלדל או התרופף, כי בסך הכל כבר לא היה שלטון אוטונומי בארץ ישראל אחרי החורבן. רבן יוחנן בן זכאי זה החורבן. רבן יוחנן בן זכאי זה עוד לפני יבנה. הוא בקשר את יבנה וחכמיה, שם בתקופת החורבן, זאת אומרת, זה עוד לפני תקופת התנאים. היום אנחנו קוראים תנאים לכל חכמי החכמים שמוזכרים במשנה, אבל התנאים באמת זה בעצם מדור ראשון של יבנה, רבן גמליאל, רבי אליעזר ותלמידיהם, ממשיכיהם, תלמידיהם. אז בעצם בארץ ישראל באותה תקופה, רבי נגיד, שזה כבר סוף המשנה, כשהגמרה מדברת, אז בכלל אין מה לדבר, אין כבר שלטון חילוני, אין ריבונות יהודית בארץ ישראל. עדיין יש סנהדרין. יש סנהדרין ביבנה, השושלת שמנהלת את הסנהדרין, שעומדת בראש הסנהדרין, זה שושלת שמיוחסת לדוד המלך, להלל הזקן, לעד רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, רבי יהודה הנשיא, רבן גמליאל השני, כן וכן הלאה, כל השושלת הזאת. הם כולם מבית דוד, דרך אגב. הם כולם מבית דוד, בגלל שזה קשור לסוגיה הזאת שהזכרתי בסנהדרין בדף ה'. מאוד מעניין אגב לקרוא אותה במשקפיים היסטוריות, יש שם ממש מרוץ סמכויות, בין בבל לארץ ישראל, כי נוצר מרכז תורני משמעותי בבבל. אם ריש גלותה, וריש גלותה מקבל סמכות מהשלטון בבבל, סמכות להיות, זאת אומרת, להיות שליט היהודים, זאת אומרת, שליט החילוני של היהודים. הוא ממנה שופטים, הוא מנהל את החיים היהודיים לגמרי. אני לא בדיוק יודע עוד פעם מה קורה עם סכסוכים בין יהודי וגוי, אני לא מכיר את הפרטים, אבל בגדול רואים את זה כבר בגמרא ובמקורות אחרים, ריש גלותא היה מלך. ולכן הגמרא אמרה לו, אסור שבט מיהודה, אלו ראשי גלויות שבבבל. ושם באותה גמרא בסנהדרין בדף ה', שרודים את בני ישראל בשבט, זאת אומרת, שבט הכוונה שבט השלטון, מקל המלוכה, מקל השלטוני. ריש גלותא הוא בעצם היה גם מבית דוד, שם אחד מהאבא, אחד מהאימא, התוספות אומר נדמה לי. הוא גם היה מבית דוד כי הוא עומד במקום מלך. ואז מה שקורה, נוצר איזשהו מרוץ סמכויות בין המרכז בארץ ישראל למרכז בבבל. הסמכות הפורמלית היא של ארץ ישראל. רק בארץ ישראל נסמכים, רק בארץ ישראל יש סנהדרין, רק בארץ ישראל יש מלך, באופן עקרוני. כמובן בארץ ישראל שאותה תקופה כבר אין מלך, אבל עקרונית, המוסד הזה שייך רק בארץ ישראל. בבבל, מה שקרה זה שבבבל פתאום נולד מלך שבארץ ישראל אין. הכי קרוב למלך שאפשר, כן, זו הייתה גלות, אבל הכי קרוב למלך שאפשר, נולד בבבל. כמובן היו שם תלמידי חכמים בשיעור קומה כמו בארץ ישראל, אומרת, בבבל, הם לא היו סמוכים, כי אין סמיכה בבבל, אבל הם בהחלט היו בני תחרות עם חכמי ארץ ישראל, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהחוכמה התורנית יושבת בעיקר בארץ ישראל. ואז מה שקורה זה שנוצר איזשהו מרוץ סמכויות בין שני המרכזים האלה. והשאלה, הסמיכה של מי תקפה אצל השני. הגמרא שם בסנהדרין מדברת על זה, מה קורה אם מישהו נסמך בבבל וקיבל רשות מריש גלותא, האם הוא יכול לדון בארץ ישראל? ומה קורה אם הוא נסמך אצל נשיא הסנהדרין בארץ ישראל, האם הוא יכול לדון בבבל? מסקנת הגמרא, כמובן התלמוד הבבלי, מסקנת הבבלי זה שהסמיכה בבבל תקפה לכל העולם. הרשות בבבל תקפה לכל העולם. הסמיכה בארץ ישראל תקפה רק לארץ ישראל. זה מאוד מעניין, זה כמו הרוח בין הפוסקים למקובלים, מה קורה כשיש סתירה בין הקבלה להלכה. אז הפוסקים אומרים שההלכה גוברת. המקובלים אומרים שהקבלה גוברת. עכשיו השאלה היא מה עושים עם המחלוקת הזאת עצמה. אז גם כאן, בני בבל נחלקים מבני ארץ ישראל, ובני בבל קובעים שהסמכות היא אצלם. אבל העובדה שזה כנראה מה שהתקבל, זה המרכז הגדול יותר, הדומיננטי יותר, עם הכוח היותר גדול, ובסופו של דבר מה שקורה זה שהסמיכה נשארת בארץ ישראל. והיא בסמכותו של נשיא הסנהדרין, הבבלי מסכים לזה, זה דין ברור. אבל הרשות החילונית להיות דיין, אתה צריך שני הדברים, למשל כמו בשופט היום, הוא צריך לקבל סמכות מקצועית, זאת אומרת שיסמיכו אותו להיות עורך דין, משפטן, שופט, לא משנה מה, את זה הוא מקבל באוניברסיטה, לשכת עורכי הדין, לא יודע בדיוק מה. זה הסמכויות המקצועיות. אבל זה לא מספיק בשביל להיות שופט. בשביל להיות שופט הוא צריך להתמנות על ידי המדינה. הרשות השלטונית הופכת אותו לגורם שהוא לא רק מקצועי, אלא הוא גורם מוסמך, מה שמחזיר אותי לסמכות המהותית ולסמכות הפורמלית. זאת אומרת, הסמכות המקצועית נותנת את הסמכות המהותית. כי אומרים, הוא מבין, הוא שופט טוב, הוא יכול להיות, מוכשר להיות שופט. והסמכות הפורמלית מגיעה מהרשות השלטונית, החילונית נקרא לזה בהקשר הזה, כן? אז גם בהקשר של הגמרא שם בסנהדרין, הרשות החילונית הרלוונטית היא רק בבבל. והסנהדרין נחשבת כרשות חילונית גם, אבל רק בארץ ישראל. הרשות המקצועית או הרשות שיכולה לסמוך היא רק בארץ ישראל, עוד פעם, לא בגלל שהם היו יותר אנשי מקצוע דווקא, אלא שהסמיכה זה רק בארץ ישראל. זה דין שהוסכם גם על חכמי בבל. עכשיו, מה שאמר...
יש הבדלים בין
התלמוד הירושלמי
והבבלי?
יש הרבה
הבדלים. לא, בקביעת הלכה.
כן.
יש הבדלים.
אחד הכללים ברמב״ם, זה כלל מאוד מעניין, שהרמב״ם לא תמיד פוסק כמו הבבלי. יש כאלה שמנסחים את זה, הרמב״ם פוסק כמו הירושלמי, זה לא נכון, זה ניסוח שגוי. הרמב״ם יכול לפסוק כמו הירושלמי, זאת אומרת, בדרך כלל הכלל הוא שאם יש מחלוקת בין הבבלי והירושלמי, ככה כמו הבבלי. כך כמעט כל הפוסקים נוקטים. ברמב״ם יש כלל כזה שאומר שאצלו אין כלל. זאת אומרת, לפעמים הוא כן יפסוק כמו הירושלמי, למרות שהבבלי חולק עליו, ולפעמים לא. איפה, אולי זה יותר הגיוני לו, לא יודע לפי איזה, לפי מה הוא מחליט. אבל הכלל הוא שאל תתפוס אותו כשהוא פסק בירושלמי, כמו הירושלמי נגד הבבלי. עכשיו, מה עומד מאחורי הדברים האלה? מה התחרות הזאת בין בבל לארץ ישראל, מאות הסמכויות? יש שם תהליך היסטורי מאוד מעניין, שהוא בעצם עובד כך. זאת אומרת, במקור, בשיטה השלטונית שמתוארת בתורה, יש סנהדרין ויש מלך. יש רשות חילונית, חובש כיפה, המלך, לא משנה, אבל כן, אבל הוא הרשות החילונית, מבחינת תחומי האחריות שלו, הסמכות שלו. ויש את הרשות התורנית, הרוחנית, שזה הסנהדרין. מה היחס בין שתי הרשויות האלה? יש בזה מבוכה גדולה בין המפרשים. כי כמובן יכולות להיות התנגשויות ביניהם, מה קורה כשהמלך קובע משהו והסנהדרין קובעת משהו אחר. לרן יש איזשהו מודל בעניין הזה, בדרשות הרן. הוא טוען שיש איזושהי כפילות. זה לא חלוקת סמכויות, יש כפילות. ולכן יש למלך מערכת משפטית משלו, חילונית. אבל הוא ידון באותם דינים שדנים בית הדין. עוד פעם, מברות סמכויות כזאת, מובנית בתוך השיטה ההלכתית, לשיטת הרן. הרבה מהראשונים ומהאחרונים לא מקבלים, זה נראה להם נורא מוזר. מה פתאום שמלך יקים מערכת משפטית? יש סנהדרין, וזאת מערכת המשפטית המקובלת. מה המלך עושה? שמלך שינהל מלחמות, שינהל מדיניות, שינהל את החיי, יסלול כבישים, אני לא יודע, שידאג לחיים החומרים. מה הוא עושה שם?
אבל ככה גם היה המלך והנביא.
שמה?
פעם המלך קבע, פעם הנביא קבע.
מה קבע? קבע?
ירמיהו זרקו לבור.
לא, זה מאבקי כוח.
ואיך שמואל מתייחס...
זה מאבקי כוח. זה מאבקי כוח, מתי. אני מדבר על השאלה מה הסמכות.
מה?
זה מאבקי כוח. אני שואל מה הסמכות שההלכה נותנת לכל גורם. מה קורה בפרקטיקה? בפרקטיקה אנחנו כולנו בני אדם, אז כל אחד רב לא רוצה יותר סמכויות. אני שואל מה המודל, לא מה קרה בפועל. מה קרה בפועל צריך לדון, יש פה גם בני אדם. אבל השאלה מה המודל, מה ההלכה אומרת? אז זה בשתי מילים המודל של הרן, והרבה לא מבינים אותו, ולעתים לא מבינים אותו כי הם לא מודעים ברקע ההיסטורי, שלכן אני נזקק לעניין הזה. מאיפה באה הסמכות הזאת של בית דין שמקים ועונשים שלא מן הדין? זה סימן בשולחן ערוך, בחושן משפט. גם היום. בית דין יכול להכות ולענוש שלא מן הדין במקום שהשעה צריכה. מאיפה זה בא? מאיפה ההמצאה הזאת? לדעתי זה בא מהמלך. ומה שקרה זה בעצם הדבר הבא. במקור צודק הרן היו שתי סמכויות, היה מלך וסנהדרין. והייתה גם תחרות ביניהם. במקום שבו הדין לא נתן מענה, המלך חוקק חוקים משלו. לא היו תקנות דרבנן. לדעתי לא היו תקנות דרבנן. זאת אומרת, באופן עקרוני, אולי פה ושם, אבל לא, לא. תקנות שצריך בגלל שהשעה צריכה, זאת תפקידו של המלך. זאת אומרת, הסנהדרין עסקה בפרשנות התורה ובקביעת דיני דאורייתא, לא בחקיקה ולא בתקנות ולא בכלום, כי זה כל מיני דברים שלא קשורים להלכה. אתה קובע בגלל שהחיים סובלים בבעיות, אתה צריך לקבוע כללים נוספים. זה תפקידו של המלך, לסגור פרצות שההלכה פותחת, שלא פותרת אותם בחיים, דברים שמתעוררים. אוקיי? ולכן הסנהדרין והמלך בעצם כן הייתה איזושהי חלוקה ביניהם. המלך יכול היה לכבוש לעצמו סמכויות במקום שבו ההלכה, התהורה, לא נותנת פתרון. בחיים צריך איזושהי תרבות, להקות ולענוש שלא מן הדין. מה קרה כשהסתיימה המלוכה? בית ראשון, בית שני שם בהתחלה זה כבר לא היה מלכים במובן המלא. מה קורה אז? מטבע הדברים, ברור שנגיד אם מתרסק מטוס שבו יושבת כל הממשלה. פולין היה משהו כזה לפני כמה זמן. מה קורה במצב כזה? אני מניח שהרשות אחרת, נגיד כל הכנסת אפילו גם, הרבה אנשים מייחלים לעניין הזה. מה נעשה במצב כזה? בית המשפט העליון, אני מניח, ייקח את המושכות, ויבנה מחדש את המערכות האלה, אבל בינתיים הוא זה שיקח את המושכות, ובצדק. זאת אומרת, לא יכול להיות וקום. אוקיי? זאת אומרת, ברור שאם רשות אחת נעלמת, רשות אחרת תיקח אליה את הסמכויות של הרשות ההיא, כי מישהו צריך לנהל את העניינים. עכשיו, כשהמלכות נעלמה, ונשארה רק הסנהדרין, הסנהדרין לקחה שעבה אל עצמה את הסמכויות של המלך. ולכן נשיא הסנהדרין פתאום נהיה מבית דוד. כתוב לו יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. מה זה מחוקק? מחוקק זה הסנהדרין. אז מה, גם המחוקק צריך להיות מבית דוד? לא. שבט מיהודה זה המלך, או הרש גלות, הרשות החילונית. זה צריך להיות מבית דוד, משבט יהודה. ומחוקק זה מבין רגליו. הכוונה, המחוקק מקבל את סמכותו מהמלך. זאת אומרת, המלך צריך לתת לו את הסמכות החילונית כדי שיהיה לו תוקף. אבל את ההסמכה הרוחנית, המקצועית, המשפטית, ואת קביעת החוקים של ההלכתיים, הפרשנות של התורה והכל, זה עושה סנהדרין, זה לא בית דוד ולא שום דבר כזה. מה שקרה, אבל אחרי שנעלמה המלוכה, אז שתי הרשויות האלה התנקזו לסנהדרין. ואז נשיא הסנהדרין בעצם תפקד דה פקטו, כמה שיתאפשר לו, כמלך. ולכן נשיא הסנהדרין נהיה, היה צריך להיות פתאום מבית דוד. אין איזה מקור, הלכתי. הוא צריך להיות מבית דוד כי מבחינת הדה פקטו, מבחינה מעשית, הוא היה גם מלך, לא רק נשיא הסנהדרין. שתי הרשויות היו אצלו. ולכן כל שושלת נשיאי הסנהדרין לדורותיהם, כולם מבית דוד. דרך הלל הזקן, אבל כולם מבית דוד.
כן, אבל מה שהמלך עשה, זה להביא תשובות, ומה שההלכה לא נותן תשובות. אבל מה שאתה אמרת אחרי זה, שיוצא מזה, שאפשר גם להקות אפילו שאסור להקות, או משהו כזה. זה בניגוד להלכה.
לא, לא, המלך עובד בניגוד להלכה. מקום שהשעה צריכה, כמו שבית דין בעצם מקים אנשים שלא מן הדין, גם זה בניגוד להלכה. מקום שהשעה צריכה, הם יכולים לפעול גם בניגוד להלכה. זה תקנת שעה, או להוסיף... וזה מה שבעצם במקור נדמה לי עשה המלך. עכשיו, מה קורה? תראו עכשיו את ההמשך, איך זה עובד. זה תהליך היסטורי מרתק, כי עד ימינו יש לו השפעות, שלדעתי אנשים לא מבינים נכון את המערכת ההלכתית בגלל זה. אנחנו תקועים בתוך דבר שאנחנו לא מבינים שהוא רק תאונה היסטורית, הוא לא באמת ההלכה המקורית. כשהסנהדרין קיבלה את סמכות המלך, ואגב זה כל התקופה שמוכרת לנו, אין לנו, אנחנו לא מכירים בתורה ההלכתי שלנו מתקופת המלכים. התורה שבעל פה, מה שאנחנו מכירים, משנה, גמרא, זאת אומרת, ההיסטוריה המתועדת של ההלכה, זה כבר היסטוריה שהיא כבר מונית, כן, אחרי המלוכה.
מלך בהלכה זה לא בדיעבד, זה לא לכתחילה.
אז זה ויכוח גדול, אל תכניס אותי לשם, זה שמואל ואברבנאל והמצוות מינוי מלך, בתורה נראה שלא. השמואל נראה שכן.
אז אם זה לא לכתחילה, אז מה המודל ה...
לא, אז הר"ן טוען שזה כן לכתחילה. זה בהחלט יש ויכוח, הוא ברור שהוא נוגע לפה, אני מסכים. אני כרגע מציג את תפיסת הר"ן, אני גם חושב שהוא צודק הר"ן. זה דיון אחר. עכשיו, מה קורה כשהסנהדרין בעצם מקבלת אליה גם את סמכויות המלך? היא מתחילה לעשות גם את התיקונים ההלכתיים הדרושים. ואז פתאום... מתחילה הסנהדרין לתקן תקנות, לגזור גזרות, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. למה? כי עכשיו כבר כשההלכה לא מצליחה להתמודד עם המציאות, אין מי שיתמודד עם זה. הסנהדרין עושה גם את תפקידי המלך. למשל, להכות ולענוש שלא מן הדין, למשל, לתקן תקנות ולגזור גזרות. כל הדברים האלה בעצם, או הרבה מהדברים האלה, עם כל, הרבה מהדברים האלה בעצם עשה המלך במקור. ואחרי שלא היה המלך, פתאום עשה זה הסנהדרין. ואז מה קרה? אנחנו בעצם התרגלנו לזה שזה תפקידים של בית דין. לכל אורך ההיסטוריה עד ימינו, תפתחו שולחן ערוך. בשולחן ערוך יש סימנים, שמעוז, הלכות, שמוקדשות לשאלה איך לנהל את שיבת טובי העיר, את העירייה. איך מנהלים שם את ההצבעות, האם הולכים אחרי הרוב, מה הרוב יכול לכפות על המיעוט ומה הוא לא, מה זכותו של אזרח, מי הוא אזרח של העיר ומי לא אזרח של העיר. מה זה קשור להלכה? מה יש להלכה להגיד על הדבר הזה? כלום. אין לזה מקור בתורה, אין לזה, שום דבר, אין לזה תקנות חכמים, כלום. למה זה, מה זה עושה בשולחן ערוך? בגלל שאנחנו חיים עדיין תחת אותה תאונה היסטורית, שגם התפקידים החילוניים מסורים לבית דין. עד ימינו אלה, התפיסה המקובלת אצל הרבה מאוד אנשים בבתי המדרש שונים, זה שבעצם הרב או הסמכות התורנית אמור לקבוע הכל. כל החלטה ציבורית, מועצת גדולי התורה, חכמי התורה, משהו כזה, החלטה ציבורית מסורה לרבנים. למה? המקור הוא שם. המקור הוא שם כיוון שבעצם חכמים הם מנהלים גם את חיי החולין, לא רק את ההלכה, אבל זה עיוות. זה עיוות היסטורי שנוצר מזה שכשבטלה המלכות, אז כל הסמכויות הגיעו לבית דין ובצדק. נכון? עכשיו, מה זה עיוות? בסדר, כל עוד אין סמכות, אז בסדר גמור. אבל זה לא באמת מה שההלכה אומרת. אנשים חושבים עכשיו שזה בעצם הדבר האמיתי. ולכן הם לא מבינים את הרן, כשהרן מדבר על שתי סמכויות כאלה, ועם כל הכפילויות, זה נראה כל כך מוזר לעין שהתרגלה למצב שהוא כולו דיעבדי, אבל שכחנו שהוא דיעבדי, אנחנו כבר מבינים שזה ככה ההלכה. המשנה במועד קטן אומרת שבית דין מתקנים את הדרכים במועד. משרד התחבורה זה בית דין הגדול. הוא אמור לארגן את הדרכים, לא רק לרוצח בשגגה, גם לעלייה לרגל. בסדר? הם אחראים על תקינות הדרכים. על המים, ממנים את חלקי המים וכל מיני דברים כאלה. מה זה הדבר הזה? מאיפה זה בא בכלל? ברור שזה בא בגלל שלא היה בתקופת המשנה, לא היה שלטון חילוני. לא היה שלטון חילוני, הכל התנקז לסנהדרין ולנשיא הסנהדרין בראשה. ואז מה שקורה, התרגלנו לזה שהכל הולך להלכה. ואז נותר האימפריאליזם ההלכתי הזה, שבעצם ההלכה היא זו שקובעת. ההלכה קובעת אם הולכים אחרי הרוב בעירייה, ההלכה קובעת איך קובעים חוקי העזר, ההלכה קובעת על מי חלים חוקי העזר, ההלכה קובעת איך מחלקים את המיסים בעירייה. ההלכה קובעת המון דברים כאלה, מה זה קשור להלכה בכלל?
מה דעת הרמב"ם, מה זה עושה? בהלכות מלכים. לא, שהוא כדעת הרן.
ברמב"ם כתוב דבר שהוא לא לגמרי ברור, לא מפורט כל כך. יש שם הבדלים מסוימים בינו לבין הרן, יש ויכוח גדול עד כמה זה שונה. כי הרמב"ם מדבר שם כן על זה שהמלך צריך לדאוג לזה שאנשים לא יסורו מדרך התורה. במובן הזה המלך מכה ועונש שלא מן הדין. השאלה היא האם המלך גם יכול לקבוע מערכת משפטית משלו ולשפוט אנשים, זה לא כתוב ברמב"ם. עכשיו השאלה היא, מה זה אומר? אתה יכול להגיד שבתוך הדברים, מה זה נקרא? אתה צריך לקבוע כללים שלפיהם אתה מעניש את מי שלא הולך בדרך התורה. גם זה דורש איזושהי חקיקה כזו או אחרת. טוב, זה עמום ברמב"ם, לא לגמרי ברמב"ם.
לא, כי מי עוד קטן חוץ מהרמב"ם?
מה יקרה? הרמב"ם כותב, או מפרשים של סנהדרין, של פרק שני, וזה יש פה הראשונים, אתה יכול לראות קצת פה ושם. נכון שטיפול סיסטמטי כמעט לא תמצא, בעיקר הרן והרמב"ם.
רגע, אבל אחרי ביטול המלוכה, אז בית הדין לקח לעצמו להתעסק גם עם דברים חילוניים. לאחר מכן, כיום, לא, אתה אומר אנשים לא מבינים, כיום, יכול להגיד שהם תופסים את זה, החרדים נגיד, הם תופסים את זה כסמכות מהותית. שהרבנים יודעים יותר טוב מאנשי הפוליטיקה מה לעשות.
לא, זה לא סמכות המהותית שהם יודעים יותר טוב. לפני השאלה אם זה מהותי או פורמלי, הם תופסים שיש להם סמכות גם בתחומי החולין. אם זה מהותי או פורמלי זאת עוד שאלה. אבל הם תופסים שיש להם סמכות גם בתחומי החולין. ואני חושב שזה תולדה של אותה תאונה היסטורית שעבדה לנו המלוכה. הכל התנקז לסמכות הרוחנית או ההלכתית. ומאז אנחנו מגילים את זה שבעצם ההלכה קובעת הכל. כשמתעוררת שאלה בקהילה, שולחים שאלה לפוסק. לנודע ביהודה, לרשב"א, לא משנה למי. מה צריך לעשות? מה אנחנו אמורים לעשות? מה אתם שואלים אותו? תקבעו, תעשו הצבעות, אני לא יודע מה שאתה עושה. כן, תעשו הצבעות. מה אנחנו עושים היום? אנחנו שולחים שאלה לפוסק או קובעים בכנסת מה החוקים והולכים עם זה?
אז זהו.
שמה שקורה, זה מה שקורה.
הציבור,
לחרדים
לא.
בסדר. אני אומר,
שאלה מהצמור. אבל
אפשר להבין את החשיבה. לא, עוד פעם, אני לא טוען, אל תבינו אותי לא נכון. אני לא טוען שאין להלכה מה להגיד על שאלות פוליטיות, בטח שיש לה. על השאלה האם להחזיר שטחים או לא להחזיר שטחים, בהחלט אני שומע את הטענה שזה צריך להיקבע על ידי סמכות רבנית. כמה שזאת שאלה הלכתית. אני טוען טענה במובן התיאורטי, לא במובן הפרקטי. יש שאלות פוליטיות שהן שאלות הלכתיות. ובהקשר הזה גם, אני בהחלט יכול לשמוע שנגיד אילו היו צורך שהיה פה סנדרין, היום אין סמכות כזאת, אבל לא יוצא שהיה פה סנדרין, בהחלט ייתכן שהיא הייתה קובעת את זה. כי זו שאלה הלכתית, האם מותר להחזיר שטחים או אסור להחזיר שטחים, האם, באיזה תנאים, לא משנה מה. אם יש ירק בעל יבור, אין ירק בעל יבור, כל מיני ויכוחים כאלה. אני מדבר כרגע על שאלות שהן לא שאלות הלכתיות. אתה צריך לקבוע אם הרוב קובע בעירייה. אין, אף אחד לא הביא שם סעיף בארץ ישראל, אתה יכול להביא, יש מצוות כיבוש הארץ, מצוות יישוב הארץ, איסור לא תכונן, יש סעיפים הלכתיים, הדיון הוא דיון הלכתי, אוקיי? אבל בהקשר הזה אין דיון הלכתי, זה להחליט מה הנהלים המחייבים. אז מה אתה שולח את זה לנודע ביהודה? מה זה קשור אליו? תקבע לבד, או שתשאל מומחה מוניציפלי, או אני לא יודע מה. עכשיו, מה שקורה, מה שמעורר ביתר סעת את הבלבול היום, שהיום פתאום חזרה לנו רשות חילונית. מה שלא היה. ואז מה שקורה, זה שאנשים רגילים עוד להסתכלות הזאת, כאילו שזה, מה זאת אומרת, מה הם עושים פה בכלל כל החבר'ה האלה? מעבר לזה שהם לא דתיים, זה הרבה יותר עמוק מזה. גם אם הם כן היו דתיים. בתפיסה ההלכתית המסורתית לא מוכנים לקבל דבר כזה, כי הסמכות היא סמכות רבנית. לא קשור לשאלה האם הם פועלים נכון או לא נכון, לא רק. לשאלה האם הממשלה או הכנסת פועלת נכון או לא נכון. אלא מה פתאום הם קובעים בכלל? זה מרד בתורת השם, כאילו הדבר הזה. אז זה לא נכון שזה מרד בתורת השם. זה ברמה עקרונית. עוד פעם, תלוי מה הם מחליטים, כל דבר לגופו, אבל ברמה עקרונית זה לא נכון, זה פשוט מחזיר את המצב שאנחנו כבר שכחנו אותו. עכשיו, איפה רואים את זה? בגמרא בסנהדרין שם בדף ה'. מה קרה שם? קרה שם דבר מדהים. בארץ ישראל נעלמה המלוכה, הכל התנקד לסנהדרין, נכון? מה קרה פתאום? נוצרה מלוכה בבבל. עכשיו, ברגע שנוצרה מלוכה בבבל, מה שמתבקש, זה חזרה למודל הקודם. אוקיי, אז יש מלך, פחות או יותר, השליט החילוני הכי דומיננטי, היה ריש גלות בבבל. אז יש רשות חילונית, כלל עולמית, על היהודים כמובן, בבבל, והסנהדרין בארץ ישראל. אותו פיצול שהיה תמיד. למה יש מרות סמכויות?
גם בני למה לא העתיקו את מה שהתמלוכה?
מה שהיה, בדיוק.
לא, מה שהיה בבבל לארץ ישראל.
מי זאת אומרת לא העתיקו?
שם היה ראש גלותה.
לא נתנו, זה היה שלטון אחר. הרומאים לא נתנו שיהיה שליט יהודי חילוני. ברוב התקופות, ההורדוס, בבבל, כן היו מוכנים לקבל דבר כזה. עכשיו, מה שקורה זה שבעצם מה שהיה מתבקש, ואגב, לדעתי זאת הכרעת הבבלי, מה שבאמת היה מתבקש, נחזור חזרה, יש לנו מודל, המלכות נמצאת בבבל, בית דין הגדול נמצא בארץ ישראל, וזה בסדר גמור. נכון שהמלכות הייתה אמורה להיות בארץ ישראל, גם אנחנו היינו אמורים להיות בארץ ישראל. יש פה מצב שהוא דיעבדי, אבל בסדר, זה כפוי אלינו, זה לא בידינו. תכלס, אבל זה היישום הכי קרוב או הכי נכון למודל המקורי. אבל חכמי ארץ ישראל היו תקועים איפה שהחרדים תקועים היום. אני עושה איזו פרשנות היסטורית מסוימת, אבל נדמה לי שזה נכון. הם תקועים, הם היו תקועים, הם הרי כבר חיים מאות שנים, כל תקופת בית שני. הם בעצם חיו במצב שאין מלך. הסמכות מסורה לסנהדרין. הם כבר לא מכירים את הדבר הזה. זאת אומרת, הסנהדרין קובעת הכל. סנהדרין מתקן את הדרכים, כמו שאמרתי, סנהדרין מתקן את תקנות הרבנן וגזרות ואת הסמכויות החילוניות, הכל זה סנהדרין. פתאום קם לו איזה מלך בבבל והוא רוצה לעצמו סמכויות. למה מי הוא? ואז חכמי ארץ ישראל טוענים, וזה מופיע שם בגמרא, חכמי ארץ ישראל טוענים, מה זאת אומרת? מה שאנחנו קובעים זה הסמיכה וזה קובע על כל העולם. כי הם רגילים למצב שהשרה עד שני נוצרה הסמכות הזאת בבבל. אבל חכמי בבל כנגדם טוענים, מה פתאום? אני אומר, זה בסאבטקסט, אבל ככה נדמה לי שצריך לקרוא את הגמרא. חכמי בבל בעצם טוענים, מה פתאום? אנחנו חוזרים למודל המקורי. פה יש מלך, אתם בית דין הגדול, אנחנו מקבלים את זה, אנחנו לא נסמוך במקומכם. את הסמכות המקצועית אתם תיתנו, זה הסנהדרין. אבל את הסמכות החילונית אנחנו נותנים. וזה מה שנפסק להלכה, אגב. זה מה שנפסק להלכה. בגמרא שם.
היסטורית, מה שהיה על ריש גלותה, זה היה הסמכות שניתנה מידי, נקרא לזה, האימפריה הבבלית. אז עכשיו, אז זה כמו ועד הארבע ארצות, זה יכול להיות רק איפה ששולטת האימפריה הבבלית. עכשיו, רואים באימפריה הבבלית, היא לא שולטת בארץ ישראל. אז אמרו בצדק, ארץ ישראל זה כמו ועד ארבע ארצות אצלכם.
בסדר, קודם כל הדיון הוא לגבי כל העולם חוץ מארץ ישראל, קודם כל. לגבי ארץ ישראל זאת עוד שאלה, באמת בארץ ישראל יש שיעור סמכות לסנהדרין?
נכון, גם שאלה.
יותר מאשר במקומות אחרים.
מה, באיטליה היו יהודים, מה הם היו תחת סמכות ריש גלותא?
באופן עקרוני כן, ככה נכון.
אבל זה מודע, זה בדיוק מה שרציתי לשאול, זה לא דווקא הטעות של החרדים, מה שהיה שם, פשוט זה מקום אחר. זה כבישים אחרים.
לא, אבל הייתה שם כנראה סמכות שבאמת הייתה הסמכות החילונית המרכזית ליהודים. יש גלותה בכל העולם.
אבל איך זה יכול? זה לא קשור למה שקורה בארץ ישראל או למה שקורה
בארץ. זה לא קשור, הוא יכול לקבוע כל מיני כללים. נגיד, כל השאלות שמופיעות בשולחן ערוך, האם הולכים אחרי רוב בהצבעות בעירייה, צריך לשאול את הרש גלותה. שהוא יגיד, מה עושים? גם בארץ ישראל. גם בעירייה שבארץ ישראל. כל עוד פעם, אם הגויים שם לא נותנים לנו, אז לא נותנים לנו, זה בכל מקום לא משנה. אבל ברגע שהם כן נותנים, ובוודאי הרשות לדון, יראה כן, הייתה נתונה, היו דיינים יהודים, גם בארץ ישראל. עכשיו השאלה, מי הרשות החילונית שאמורה לתת להם את הרשות לדון? הטענה של הבבלי הייתה שזה הרש גלותה. ולכן אני חושב שזה מאוד מעניין שם, כי זה מקביל במידה רבה, לא לגמרי, אבל זה מקביל במידה רבה למה שקורה היום. כי גם מה שקורה היום, כל הוויכוחים האלה, האם באמת יש רשות חילונית שיש לה מעמד עצמאי, ויש את הרשות הרוחנית, הלכתית, תורנית, אין לנו רשות מסוימת, אין לנו חיים, פוסקים נגיד, שנחשבים פוסקים חשובים, אז הם הסמכות, המקבילה לסמכות הרוחנית, והשאלה מה היחס בין שני אלה, והאנשים שדוגלים באימפריאליזם הלכתי, בעצם זו אותה תפיסה כמו שאנחנו רואים של בני ארץ ישראל והסוגיה הזאת בסנהדרין. הם בעצם תקועים בתוך אותה תאונה היסטורית, וזה לא נכון. עוד פעם אני אומר, שהיה בקר את המדינה שהיא לא הולכת על פי ההלכה ושהיא לא עובדת עם הכללים הנכונים. זה ביקורת אחרת, זה מדבר על עצם המודל. נגיד שהיו שם כן יהודים לראש המים, וכן היו עושים הכל כמו שצריך. כמו שצריך זה לא אומר על פי ההלכה, כי מותר ללכת נגד ההלכה. זה שלטון חילוני, כמו שאמרתי קודם. אבל בסדר, זה היה בתוך שיקולים של יראת שמיים, הם היו מחויבים להלכה. מה אז? אני חושב שגם אז היו, חלק גדול מהוויכוחים היו נשארים. כי אנשים לא מקווים את זה, אנחנו תקועים כל כך עמוק בחשיבה של בידים מקים ועונשים שלא מן הדין, אני אף פעם לא הבנתי למה דבר כזה הוא לימוד תורה בכלל. למה ללמוד את החלקים האלה בשולחן ערוך זה לימוד תורה? בעיניי זה לא לימוד תורה. לימוד נהלים של בידים, מה זה מעניין? זה לא רלוונטי, זה איך לנהל את החיים החילוניים, לכן זה גם לא מחייב לדעתי, החלקים האלה שבשולחן ערוך, זה לא מעניין. מה זה קשור? אנחנו נקבע כללים אחרים. אם הרוב כן קובע והרוב לא קובע, מה אכפת לי מה שהראש כתב או הרשב"א כתב או שולחן ערוך כתב? מה זה מעניין? הם כותבים מה דעתם על משפט פרוצדורלי, על משפט מנהלי. הם סמכויות הלכתיות, הם לא סמכויות למשפט פרוצדורלי.
והשולחן ערוך, מאיפה הוא לקח את
ה... מהראשונים, אמרתי, הראש, הרשב"א, הם מסברתם. הם נתלו, זה גם מאוד מעניין, כתבתי איזה פעם. נתלו על איזה שהם מקורות ואחרי רבים נעתות, אבל הם עצמם הבינו, ואילון אני חושב שם זה את האצבע בספר שלו, הם עצמם הבינו שזה לא יוצא מאחרי רבים נעתות, למרות שהם הביאו את הפסוק הזה. לכן הם תמיד הביאו, וחוץ מזה אי אפשר להסתדר אחרת. זאת אומרת, היה ויכוח גדול האם ללכת אחרי הרוב בוועד העיר, בשיבת טובי העיר או משהו כזה. אז באופן סיסטמטי, הרשב"א והראש, כל גדולי המשיבים, הם אמרו זה אחרי רבים נעתות, וחוץ מזה אי אפשר להסתדר גם אחרת. מה צריך חוץ מזה? יש פסוק. מה הבעיה? זה לא אחרי רבים נעתות, הם גם מבינו את זה. אחרי רבים נעתות זה מבין את זה במקור השראה, זה לא באמת יוצא משם.
אז פה אתה... יותר קל לך, אבל נגיד יהדות אמריקה. מה היא צריכה לעשות?
מה לא יודעת מה לעשות, מה היא צריכה לעשות?
אבל היא לא צריכה לבנות לכל דבר לסמכות הרבנית, גם שם יש סמכות חילונית, אבל לא של יהודים.
אוקיי.
אבל לא של יהודים, אז אתה אומר, שמה היא גם
שמה זה בכלל לא אישו. שמה זה בכלל לא אישו. זאת אומרת, החלטה אם לתת למלחמה או לא, אף אחד לא שואל שמה את הפוסקים.
אתה שואל, אתה בשוכר, אבל אתה לא מדבר דה פקטו, אתה מדבר, לפי המודל אני שואל.
אבל המודל, הם לא שואלים אותי מה המודל, הם יקבלו החלטות אם לתת למלחמה או לא, לא ישאלו את הנשיא ישראל.
לא לתת למלחמה, אם מישהו רצח שמה ביהודים יכולים לשפוט אותו?
לא. לא נכנסת למשחק הזה, כי היא לא...
אבל פה גם אין סמכות לרבנים, מה זה שייך? אנחנו לא נראים דפקט, אתה אומר לפי המודל. שאתה מנסה...
אבל אין מודל שאומר לגויים מה לעשות.
אנחנו לא מדברים על בתי משפט דה פקטו.
אבל אין מודל לגויים, לא אין פרקטיקה לגויים, אין מודל. הגויים לא שואלים אותי מה לעשות עם המודלים שלי. פה יש יהודים שלא שואלים אותי מה לעשות. אז פה אפשר לדון מה המודל ומה הפרקטיקה. אבל לגבי הגויים אין מודל. כי אין מודל, כי הם לא שואלים אותי מה לעשות.
אבל מה המודל פה?
פה המודל אמרתי,
כפול. אתה אומר לפנות לשלטון.
לא, כן, כפול.
לפנות לשלטון. ולמה אתה אומר לפנות לשלטון? כי הם יהודים.
לא יש שם יהודים, יש שם השלטון.
אז אני אומר, אתה אומר רגע גם, הם צריכים לבנות לשלטון, לגויים.
אופן עקרוני זה נכון, ששם זאת לא שאלה.
אבל לפי
המודל של חבל,
היהודים בכל מקום צריכים לבנות...
המודל שלי לא מדבר על אמריקה.
מה?
המודל שלי לא מדבר על אמריקה, כי אמריקה לא שואלת אותי מה המודלים שלי.
מה?
אמריקה לא שואלת אותי מה המודלים שלי.
ישראל שואלת אותך מה המודל שלי.
ישראל צריכה לשאול אותי, אמריקאים לא צריכים לשאול אותי.
למה ישראל צריכה לשאול אותך?
בגלל שהם יהודים. צריכים לשאול אותי, מה ההלכה אומרת?
זה מה שאמרתי.
מה?
זה
רק חילונית. מה שמה? זה פקטור, הם לא שואלים, אבל זה לא בסדר שהם לא שואלים.
מהקמתה
היא חילונית. אז מה? מהקמתה זה לא בסדר, אז מה? מהקמתה זה לא בסדר.
מה זה לא בסדר? זה... לדעתם
זה בסדר? מה אני יכול לעשות? לדעתם זה בסדר?
יכולים תיאורטית להיות ראשון שלה לא יהודי ושרים לא יהודים.
נכון, בסדר, אתה נתפרס את דרך פתוחה, אני כתבתי את זה הרבה פעמים. נכון, המדינה הזאת היא מדינה לא יהודית בעיניי. אוקיי, אבל עדיין היא מאוישת על ידי יהודים, זאת אומרת, במודל העקרוני, כן היית מצפה שההלכה, או שלא נקרא לזה, הפיצול הזה בין מלך לבין ההלכה, אמור להתנהל גם כאן, כיוון שזה מודל שפונה ליהודים. האם היהודים מקבלים אותו או לא מקבלים אותו, זאת שאלה פרקטית. אבל יש מודל. ביחס לארצות הברית אין מודל, זה לא שאלה, הגויים לא שואלים אותי מה לעשות.
זה חטפה מאוד מאוד כללית. כשאתה אומר שיש מודל, המודל הוא מי שמקבל על עצמות ההלכה. מה ההלכה אומרת למי שמקבל על עצמות ההלכה?
לא. המודל אומר שמה ההלכה אומרת לכל מי שמחויב.
כל מי שמחויב. אבל אם מי שבשלטון לא מחויב, אז הוא לא מחויב.
הוא כן מחויב. הוא יודע
שהוא
מחויב. הוא מחויב. אז הוא פושע. לא, גם אני לא אקבע שאסור לחלל שבת, כי יש כאלה שמחללים שבת. אז אולי מותר לחלל שבת היום. אין דבר כזה. ההלכה מחייבת כל יהודי. זה הכל. ואם הוא לא מודע לזה, אז הוא טועה.
אני חושב שה...
אבל גוי, הוא לא חייב לזה. הוא לא מחויב לזה.
אני חושב שהדיון הוא אחר. מה אסור לרבנים לעשות?
מה?
מה אסור לרבנים לעשות?
לא שאלה של אסור, מה מחוץ לתחום שלה? לא שאלה של אסור, אלא שאין להם סמכות שם.
לא מה הסמכות של המדינה, אלא מה אי הסמכות של הרבנים.
בתחומים שהם לא הלכתיים, אני לא חושב שיש להם שום סמכות. תחומים הלכתיים זה עוד שאלה, כי אין סמכות
היום. זה לא משנה מי השלטון החילוני.
מה?
זה לא משנה מי השלטון החילוני. כאילו, הדיון היה פה, כאילו, מה הסמכויות,
לא,
או האי סמכות
שלה. של המטבע, שני הצדדים של המטבע. אז בסופו של דבר...
יש תוכנית ברדיו של הרב זילברשטיין, שהוא רב בדין בבני ברק שם, ברמת אלחנן.
יש תוכנית ברדיו?
כן.
איפה?
אז מביאים לו כל מיני בעיות חילוניות לגמרי. והוא מוצא את הפתרון מתוך ה... בגלל זה זה פיקנטי כזה.
אז זה לא בעיות חילוניות.
מתוך הגמרא הוא מביא מצבים שאולי...
זה לא בעיות חילוניות. אז הוא מוצא מקורות הלכתיים ומראה שהבעיות האלה הן לא חילוניות, הן בעיות הלכתיות.
לא, ממש
בעיות
חילוניות. אם הייתי מספר לך את הבעיות, הן חילוניות לגמרי.
אני מכיר את הבעיות של הרב זילברשטיין. אני לא מכיר את התוכנית, אבל אני מכיר. לא, הוא מדבר על בעיות הלכתיות.
עוד מפתיע.
טוב, בכל אופן... אז זו אני אומר, התמונה לגבי חלוקת הסמכויות הזאת, ושוב פעם מדובר בחלוקה הזאת, יש איזשהו היבט שנוגע לסמכות מהותית וסמכות פורמלית, כמו שאמרתי קודם. כי הסמכות, נגיד, במקום שבו יש שתי סמכויות, אז איך קובעים מי הדיינים? אז הסמכות הפורמלית היא החוט של המלך, הוא נותן את הרשות השלטונית. אבל יש סמכות מהותית וגם פורמלית בעצם, שניהם, שזה הסנהדרין, שהם קובעים מי סמוך, מי ראוי לדון. שזה גם, פורמלי, זה לא רק מהותי, כי זה לא רק בגלל שהם חכמים, אלא בגלל שהם הסנהדרין, אבל זה גם סוג של תפקיד שלטוני להיות בסנהדרין, כמו הרשות השופטת, נגיד אצלנו. אבל אני רוצה רגע לחזור חזרה, זה לקח לי הרבה יותר זמן מה שחשבתי, לחזור חזרה לחתימת התלמוד. שאלתי למה בחתימת התלמוד יכול להיות שהמנגנון הוא מנגנון דומה לזה של הרמב״ם. שברגע שיש הסכמה כללית, זה תחליף לסמיכה שבאה מלמעלה. אבל שאלתי מה הייתה המוטיבציה. נדמה לי שהמוטיבציה הייתה, אני עומד משתאה. מול ההחלטה הזאת לחתום את התלמוד, זה באמת בעיניי אחד הדברים הכי, אחת ההחלטות ההיסטוריות הכי גאוניות שאני יכול לחשוב עליהן. יכול שהיא לא במודע בכלל. אתה לא בטוח שבאמת אנשים שם היו מודעים, כי אנחנו היום בפרספקטיבה אחורה. מה שקרה שם זה שבמאה החמישית, נגיד, פחות או יותר התחיל להאריך התלמוד, במאה העשירית, אמרתי כבר, הוא כבר היה בתוקף. אוקיי? הסמכות או המבנה ההיררכי הלאומי שהיה בבבל בעצם מתפורר במאה העשירית 11. זאת אומרת, עם ישראל מתחיל להתפזר בעולם. עד אז היו בעיקר שני מרכזים. היה ארץ ישראל והיה בבל, ולאט לאט ארץ ישראל התדלדל יותר, ובבל היה חזק יותר, היה קצת במצרים גם, אבל בגדול זה היה ארץ ישראל ובבל. ובמאה, כן, המיתוס הזה של ארבעת השבועים, כן, של רבי חושיאל, אבא של רבנו חננאל, וארבעה תלמידי חכמים שנשבו בספינה, יש מיתוס כזה, והם תפסו אותם לעבדים ופנו אותם קהילות יהודיות בעולם, אחד באיטליה, אחד בגרמניה צרפת, אחד בצפון אפריקה, אחד בספרד נדמה לי. קהילות יהודיות קנו אותם בכסף, פשוט פדו אותם, תפסו אותם לעבדים, והם נהיו רבנים במקומות שאליהם הם הגיעו והקימו מרכזים תורניים. וזה בעצם, עוד פעם, אני לא יודע אם המיתוס הזה היה או לא היה, אבל הוא מתאר, הוא הזה מאה ה-11, אבא של רבנו חננאל, זה תקופת, לפני הריף. מה?
ה-11 זה כבר רש"י.
נכון, מאה עשירית, נכון, זה מאה עשירית, סוף המאה עשירית אני חושב. ואז מתחיל הפיזור בעצם של היהודים מבבל, או מתגבש הפיזור, ונהיים מרכזים תורניים בעוד מקומות. יהודים היו מפוזרים גם קצת קודם במקומות אחרים, אבל מרכזים תורניים נהיו באותה תקופה. עכשיו, איך אפשר לשמר לכידות סביב מערכת משפטית, הלכתית, כן, של התורה, במצב כזה? זאת אומרת, כל עוד היינו בארץ ישראל, וגם בבבל, עדיין הייתה היררכיה ברורה. רב נחמן למשל היה הרב הראשי בבבל. הוא ישב בביתו של ריש גלותה, היה גדול הדור, הוא נתן סמכויות לאנשים, הוא קבע הכל. זאת אומרת, הייתה היררכיה מאוד ברורה, שתי ישיבות היו שם, עשו פופדיטה, נהרדה, לא משנה, אבל ראשי שתי הישיבות היו הגאונים, והם בעצם חויות החתיות העליונות, וזה המשיך גם אחרי תקופת הגמרא. זאת אומרת, הייתה היררכיה ברורה, כל כפר דייגים יהודי שנתקלו בבעיה, היה להם למי לפנות. הם מסתכלים למעלה, הם רואים מישהו מלמעלה. וכל אחד שיסתכל למעלה, יראה מישהו מלמעלה, עד שמגיעים לטופ. ריש גלותה, סנהדרין בארץ ישראל, או רב נחמן, אבל יש איזושהי היררכיה ברורה. ברגע שהעסק מתפזר, נוצרת בעיה מאוד קשה. בגלל שאז היהודים מגיעים לכל מיני מקומות, לא תמיד בשליטה. יש איזשהו כפר, אני לא יודע, עם 10 יהודים דייגים, מגלונים, לא יודע בדיוק מה. אחד יודע לכתוב, אחד יודע לקרוא, ושאר השמונה, אני לא יודע איפה הם עד היום. מה אנחנו עושים שם? מי יקבע להם מה עושים? את מי הם ישאלו? אין בית דין, לא חילקנו את כל העולם כולו לנפות משפטיות שנמצאות תחת איזושהי היררכיה, נכון? זה לא קורה, זה קרה גם בלי שליטה, תהליך הזה. עכשיו, מה שקורה, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להשאיר את העסק כמו שהוא. זאת אומרת, נשאר עם המבנה הסמכותי הקלאסי, וזה כמובן היה מתפרק לגמרי. אם היינו ממשיכים עם זה, מתפרק לגמרי, אין כבר סנהדרין, אין כבר היררכיות ברורות, הכוח היה עושה, היה מנהל את הכל, בכל כפר היה משתלט מי שהיה לו יותר כוח. מה שקרה גם ככה לא מעט, אבל אני אומר, לפחות בתור מסגרת. אפשרות שנייה זה לכתוב שולחן ערוך. אז לכתוב ספר פסקים מחייב, לחתוך את כל המחלוקות, ספר פסקים מחייב, גמרנו. מעכשיו הלאה הכל קשיח. גם זה לא היה מחזיק מעמד. זה לא היה מחזיק מעמד, זה היה מתפרק. בגלל שבמקומות שונים יש אנשים שונים, ונסיבות שונות, וצורות חשיבה שונות, ואתה, מי החליט עכשיו כשיש מחלוקת, חכם ממקום אחר, הוא לא מבין בכלל איך העסק עובד פה, זה לא עובד. מה עושים? ההחלטה שקיבלו זה לחתום טקסט מהסוג שאנחנו מכירים, התלמוד, את הגמרא. עכשיו, זה דבר מוזר ביותר. כשחושבים על זה, אנשים ממש לא מבינים מה פשר העניין הזה. אתה קובע טקסט קנוני שהוא לא קודקס, זה לא סט של חוקים. זה אוסף של מסעים ומתנים, שכל אחד יפרש אותם באלף צורות, אף מסע ומתן כמעט לא נגמר בפסיקת הלכה, וזה הקודקס המחייב, על זה אי אפשר לחלוק. מה זה על זה אי אפשר לחלוק? הוא לא אומר כלום. אתה לא צריך לחלוק. אתה רוצה לפסוק הלכה בצורה מסוימת, רק תגיד לי מה אתה רוצה. אני ארגן לך כבר פרשנות, איך שאתה רוצה. אני אצא מהגמרא. לא צריך לחלוק על זה. יוצא דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, יוצא משהו, קבעו טקסט קנוני ומחייב, מסגרת, אבל הטקסט לא אומר מה לעשות. הוא מעביל עליך איזושהי צורה של, 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 של מסע ומתן. וזה החלטה מדהימה בעיניי. זה ממש החלטה מדהימה. בגלל שבסופו של דבר זה יתברר כצורה האופטימלית. הרי מה שקרה אחרי זה זה נס.
רגע, זה מישהו
שהחליט
את זה?
זה מה שאני אומר, אני לא יודע אם זה מודע. לא יודע אם זה מודע. זה גאוניות של חוכמת ההמונים, לא יודע בדיוק.
אבל זה כבר היה מקודם, חתימת המשנה.
לא, חתימת המשנה זה משהו, המשנה יותר חתוכה. בגמרא זה עוד הרבה יותר. המשנה יותר חתוכה, וגם המשנה נכתבה על סיפה של גלות.
אבל למה חתוכה אותה?
שיצאו לגלות ברומא. והבבלי נחתם על סיפה של ההתפזרות הסופית בעולם. ולכן גם שם יש מנגנון דומה. אבל רגע, אני רוצה רק לסיים. הנקודה היא שהמנגנון הזה הוא מנגנון מדהים. כי מה שקורה, הוא בעצם אומר לנו, תראו, זה המסע ומתן, אלה דרכי השיח. ככה אנחנו מביאים ראיות. אלה המקורות הבסיסיים, אפשר להציע פרשנויות, אבל אתם צריכים להתמודד מול המקורות האלה. פרשנות צריכה להראות לי איך היא מסתדרת עם המקורות האלה. אם אתה מראה, אתה לגיטימי. אני לא יכול לסגור אותך. בדיוק. יש איזושהי מסגרת, היא מאפשרת המון אופציות, אבל זה בתוך מסגרת. והעובדה היא שמסע ומתן הלכתי מתנהל בכל העולם, למרות שיש בתי מדרש שונים, ויש צורות חשיבה ולימוד קצת שונות. ועדיין כולם מצליחים לנהל מסע ומתן עם כולם, להביא ראיות, לדחות, להסכים, לשאת ולתת, וכל אחד מבין שיש משהו במה שאני אומר, גם אם אני לא מקבל, זאת אומרת, הוא לא הולך לו למקום אחר, זה לא תורה חדשה, זה לא, זה שימר את היכולת שלנו לשאת ולתת אחד עם השני מכל העולם, זה הרי דבר שלא יאמן. אנחנו 2,000 שנה חיים בתרבויות שונות לחלוטין, שאין שום קשר ביניהם, צורות חשיבה, השפעות שונות, אילוצים שונים, הכל שונה. ואיזה מכתבים בתקופה שאין מיילים ואין כלום, כן, זה מכתבים, זה פרויקט, לשלוח מכתבים, ובכלל מי, איך אתה יודע מי נמצא שם, למי לשלוח את המכתב? איך אתה מכיר בכלל את הרבנים של ספרד, של אשכנז, של מרוקו, כן, של צפון אפריקה? אני מכיר אותם, הכירו, ושלחו מכתבים, ואיכשהו ייצרו מסגרת שמה שמנהל אותה זה לא סט הכללים בכלל, אין כללים. זה השיח, זה צורת השיח. וצורת השיח השתמרה, ובזכות זה אנחנו פה היום. בזכות זה אנחנו פה היום. אם היו בוחרים את אחת משתי הדרכים הקודמות, לא היינו פה היום לדעתי.
איפה היינו?
לא היינו.
יש קהילות שלא.
נכון, ובאמת יש בעיות לא פשוטות. כיוון שהם מיעוט מאוד קטן, אז יש איזושהי הנחה שאנחנו קובעים. אנחנו כאילו האלה שפה. איך אנחנו קובעים את זה? שרשב אצל האתיופים.
הרוס קובעים.
לא, זה אתה קורא לזה, אבל אצל האתיופים, איך קוראים לזה? אלה שהם לא אתיופים. לא, יש להם שם, שכחתי את השם שם. לא, יש להם שם לכל אתיופים.
פרנג'ים?
פרנג'ים, כן. אז הטענה שאנחנו רוב מאוד גדול, הם מיעוט ממש קטן, אז הם לא יכולים... איכשהו, יש ויכוחים ויש מתחים, וזה ברור. הם בכלל לא... יש להם כמעט ואין להם תורה שבעל פה, הם הרי גלו עוד לפני שהתחילה בכלל תורה שבעל פה. זה מפגש מרתק אגב במובן של התיאוריה של ההלכה. למה הם באמת מחויבים? הם באמת מחויבים מה שכתוב בשולחן ערוך או בגמרא? לא. הם לא קיבלו עצמם את הגמרא. אנחנו קיבלנו. הם עזבו לפני שחלמו על הגמרא. ואז השאלה היא מה באמת מחייב אותם בתיאוריה ההלכתית. לפני השאלה אם אני אצליח לשכנע אותם או לא. שאלה מאוד לא פשוטה. אבל כיוון שזה מיעוט קטן, אז זה איכשהו כנראה בכל זאת מתקבל שהם צריכים איכשהו להסתנחין אליהם. בצורה כזו או אחרת.
יש הרבה מיעוטים כאלה.
לא יודע.
יש הרבה. מה, תשמע את האור. יש
המון. הרב אביחייל.
כן. לא, אחד חדש עכשיו. לא, אביחייל,
איך
קוראים
לו
מה?
שרון.
לא, זה שעושה טיולים בעולם. כן, כן, כן.
בירנבאום.
בכל אופן, אז אני אומר שההחלטה הזאת זה דבר מאוד מעניין, כי זה יותר סמכות לטקסט שלא אומר כלום. אבל הסמכות הזאת יש לה משמעות. אנשים חושבים שפוסקים או מפרשים עושים מה שהם רוצים, זה לא נכון. הם לא עושים מה שהם רוצים. יש נכון ולא נכון עם כל דרגות החופש. מי שנמצא בתוך השיח מבין שיש פה שיח. זאת אומרת, אפשר לשכנע ואפשר להביא ראיות, אפשר להגיד שכן נכון או לא נכון, וזאת סמכות מין... ואני חושב שאם אני עכשיו רק מסכם, הסמכות הזאת, הראייה הזאת, שאני חושב שכבר התחילה להתברר לקראת המאה העשירית, לא יודע אם מראש חשבו על זה, כמו שאמרתי קודם, אבל כבר התחילה להיווצר איזושהי רטרוספקטיבה, ואנשים הבינו שאי אפשר בלי זה, בלי לקבוע איזושהי מסגרת, שתהיה מספיק חופשית, אבל שתהיה מסגרת. זאת אומרת, שלא כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ואז קבעו את הסמכות של התלמוד. זאת הייתה המוטיבציה. שאלתי מה הייתה המוטיבציה, לא מה המכניזם שנותן לזה תוקף. המוטיבציה הייתה שבלי המסגרת הזאת, אנחנו לא נהיה פה. ואני חושב שזאת גם הסיבה לזה שלא צריך יותר אחר כך. כל הניסיונות לעשות את זה אחר כך זה לעשות את זה סביב שולחן ערוך ורמב״ם, שזה לעשות את הטעות של לקבע את זה למשהו, לסט של, של, של הוראות. לא לצורת מסע, זה לא עבד. זה לא עובד, זה לא יכול לעבוד. זה לא צריך שזה יעבוד. כיוון שברגע שהמסגרת נקבעה, המסגרת הזאת מלווה אותנו עד היום. אנחנו היום מסתדרים היטב עם הגמרא. אנחנו יכולים לפסוק הלכה במציאות שלנו היום. אני חושב שעם כל הביקורות נדמה לי שאנחנו יכולים בהחלט לעשות את זה. עם זה שאנחנו מבינים שמדובר פה בצורת שיח ובצורת מסע ומתן ולא בשורות תחתונות. ברגע שמבינים את זה, זה נהיה מאוד רלוונטי גם לימינו. אם כל זה שזה מדבר על שברים וחמורים וכל מיני עבדים וכל מיני דברים מנסוג הזה. דווקא בגלל זה, ולא צריך, לא צריך להמשיך את התהליך הזה, כי הם עשו את זה שם, הם עשו את זה בשבילנו. התהליך משם ועלה זה רק פרשנויות ואפשרויות ולהבין מה הגמרא אומרת וכל מיני מקרים, שזה כמובן עבודה מאוד חשובה ויצירתית סביב העניין הזה, אבל לא צריך לקבוע מסגרת נוספת, המסגרת כבר שם. אז זה...